ערב טוב ומבורך. אכן, זה נכון שכולם מביאים את זה שהרצל דיבר באלטנוילנד על זה שבירושלים יעמוד המקדש, אבל אני רוצה להבין קצת יותר מאיפה זה מתחיל. אז אני רוצה קצת להבין קודם כל, למה המקדש כל כך משמעותי, מה הדבר הזה בא לומר? ברור שאחד הדברים שעולים מעצם האזכור של המקדש והתפילות של שבת והשמידה ממלאכה בתוך אלטנוילנד, הדבר הזה מורה על יהודיותו של הרצל הרבה יותר ממה שנהוג לדבר עליו. היום ידועים המחקרים שמדברים על הרצל כבעל לב יהודי מסורתי יותר פועם ממה שחשבו עד עכשיו. אבל אני רוצה קצת להבין למה בעצם המקדש תפס מקום כל כך מרכזי בהגות שלו, ולא רק נגיד בגלל שזה הפולקלור. הרי כפי שהרב וסרמן אמר בצדק, המקדש מהווה נקודת זינוק, לשם אנחנו הולכים. רק רוצה להזכיר שחז"ל אמרו בברייתא שאם אדם עומד להתפלל והוא נמצא בחוץ לארץ, יכוון לכיוון ארץ ישראל. אם הוא בארץ ישראל, הוא צריך להתפלל לכיוון ירושלים, ואם הוא בירושלים, הוא יתפלל לכיוון המקדש. נמצאו כל ישראל מתפללים על מקום אחד. לכאורה היה קצת מוזר הניסוח הזה. היה אפשר להגיד שכל ישראל, לא משנה איפה הם, אדם נמצא בחוץ לארץ, להתפלל לכיוון המקדש. למה צריך דרך ארץ ישראל בירושלים? מזה אנחנו מבינים שיש כאן איזושהי פירמידה. כלומר, אתה צריך קודם כל לכוון את עצמך אל המקום של החיות של העם שלך. מקום החיות זה ארץ ישראל. מתוך השייכות לארץ ישראל, אתה שייך לירושלים. ירושלים, עיר המלכות. ורק אחרי שאתה מפנים גם את הערך של העם, וגם את הערך של המלכות, כלומר של המדינה, אז אתה עולה לקומה נוספת, והיא המקדש. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר שמה שרגילים לכנות, תחיית הקודש, אין הכוונה שבהתחלה יש תחייה של חול, ואני מדבר על משנתו של הרב קוק, אין הכוונה שבהתחלה יש תחייה של חול, ועל גבי זה מוסיפים ממד של קודש. באופן חיצוני אפשר לומר כך, ואז זה יוצר אצל הדתיים איזו המתנה עצבנית, מתי סוף סוף החילונים יגמרו לבנות את קומת החול, כדי שאנחנו נוכל סוף סוף לשים כיפה על גבי המדינה, ולהפוך אותה לקודש. לפי הרב קוק זה, אני חושב, קצת הפוך. התחייה של הקודש זה בגלל שהקודש חולה. הקודש חלש, והוא צריך תחייה. מי נותן לו את מנת ההחייאה לקודש? החול נותן לו את התחייה הזאת. כלומר, תחיית הקודש מה מכוח החול, כלומר, הציונות המדינית, החילונית, הסוציאליסטית, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, היא הבסיס לאפשרות תחייתו של הקודש. הקודש, כפי שהכרנו אותו בגולה, הוא קודש חלש, הוא קודש לא רלוונטי לעולם, וכאן הוא הופך להיות רלוונטי. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין מה זה המקדש, לפני שאני ניגש לאופן שבו הרצל ראה את המקדש. המקדש הוא מקום המפגש בין הבורא לנברא. הרב אשכנזי היה רגיל לומר כך, אם אנחנו נקרא את כל התורה כולה, בקצרה, ונשאל את עצמנו על מה הספר הזה מדבר. אנחנו נראה שנוכל לומר כך, אלוהים ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי שהוא יבנה אומות, כדי שתיבחר אומה אחת מן האומות, תצא ממצרים ותקבל תורה ותיכנס לארץ ישראל ותבנה את בית המקדש. זהו, זה כל התורה כולה. עכשיו, אם אנחנו רוצים לקצר עוד יותר, ניקח את ההתחלה, את האמצע ואת הסוף. אלוהים רוצה מקדש. או כמו שכתוב בילקוט שמעוני, במדרש שמעורר בערך 15 הרמות גבה מטאפיזיות, שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה, ומתפלל, ואומר, יהי רצון מלפניי, שיבנו לי בניי בית במקום הזה. כלומר, המקדש מגלם את ההשתוקקות של האלוהות להיפגש עם הנברא. ועשו לי מקדש בית של, אומר רש"י, ועשו לי מקדש בית של קדושה. כלומר, המקום שבו הנברא והבורא יכולים להיפגש הוא המקדש. אפשר להבין מתוך כך שכל הכיסופים של האנושות בכללה ושל עם ישראל בפרט, זה בעצם להיפגש עם האלוהות. ההשתוקקות הזאת היא איננה נחלתם של הדתיים. ייתכן עד רבה שהדתיים יגידו, טוב לנו באוגנדה. הדתיים יאמרו, אנחנו נסתדר מצוין עם בתי כנסת, עם קיום מצוות מצומצם לפי הממדים של קיצור שולחן ערוך, ואין אנחנו זקוקים ללקיחת אחריות, לא על מדינה ולא על העולם כולו. דווקא אנשים שבאים מהתרבות החיצונית, כמו הרצל, הם דווקא יכולים יותר מאחרים להתקשר, אני לא בדעתי לפסול שכמה גדולי ישראל כן הבינו את זה, אבל בחזון של הרצל, המקדש מתלכד עם המגמה האוניברסלית. כשהוא מדבר על זה שלא יהיו קורבנות, או אולי לא יהיו קורבנות, זה משום שיש פה איזושהי ענווה כלפי יד שמיים שצריכה להתערב, אבל יחד עם זה הוא מבין שהמקדש מבחינתו הוא מכון השלום העולמי. את זה הוא לקח מתפילת שלמה. כאשר שלמה בונה את בית המקדש, אז הוא אומר, כי יבוא הנוכרי מארץ רחוקה ובא אל הבית הזה, והתפלל אליך, ועשית ככל אשר יאמר אליך הנוכרי. כמו שאומר ישעיהו הנביא, ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. כלומר, בסופו של דבר, דווקא האנשים שיש להם רגישות לממד האוניברסלי, אולי הקוסמופוליטי, יכולים לרצות את המקדש יותר מכל אדם אחר. אפשר לומר שמה שהרצל ראה בהקמת המדינת היהודים, מלבד הממד של הבריחה מן האנטישמיות, מקלט בטוח, וכל מה שהוא מחר כדי לשווק את הרעיון שלו, בעצם הרצל ראה שליחות של העם היהודי עבור התרבות האנושית בכללה. וזה בא לו דווקא מזה שהוא עמד מבחוץ. זה בעצם מאפיין קבוע של הגואל. הגואל הוא אדם שבא לגאול את העולם כולו. לכן כשהקדוש ברוך הוא רצה להוציא את עמו ממצרים, הוא שלח אדם שאומנם היה מישראל מבחינת משפחתו, אבל בעצם התחנך על ברכי התרבות המצרית ואחר כך התרבות המדיינית. כמו כן גם, כי בעצם הגאולה של ישראל היא מנוף גם לגאולת העולם, וצריך שהעולם יתרום את הגואל. אז זה בדיוק מה שקרה, גם כן, במאה, סוף ה-19, תחילת ה-20, כשהקדוש ברוך הוא החליט שהוא צריך לגאול את העולם, שלח יהודי, אבל את היהודי הוא שלח דווקא מתוך המחוזות של התרבות הקוסמופוליטית. הייתי אומר שבעצם מה שהדבר הזה אומר, שכאן אנחנו פוגשים את כל המורכבות של ההגדרה של הזהות היהודית. האם הזהות היהודית היא דתית, כפי שסוברים לפעמים החרדים? היהדות היא דת, אז מי שמחוץ לדת הוא מחוץ ליהדות. או שמה היא לאום, כמו שסבר בן גוריון. ואז יוצא שמי שאיננו שותף למאמץ הלאומי, איננו בתוך היהדות. או שמה, כפי שאומרת הסיעה השלישית המפורסמת ברב קוק, הסיעה הקוסמופוליטית, היהדות איננה לא דת ולא לאום, אלא איזה סוג של תיקון עולם קוסמופוליטי. ואז יוצא שגם היהודי האתאיסטי הוא בכלל היהדות, כי הרי מה שמעניין אותו זה העולם, וזה מאוד יהודי לרצות את טובת העולם, עד כדי התכחשות למקורות של עצמך. כן, הרי רק יהודים יכולים לכתוב ספרים האומרים שאין דבר כזה עם יהודי, כמו ששלמה זן כתב, או כמו שיובל נוח הררי אומר שהיהדות איננה משמעותית בתיקון העולם. אז זאת אומרת שדווקא המעגל החיצוני, הרחוק, זה שהרצל בא ממנו, מהווה מבחינה מסוימת מאפיין הכרחי של הגאולה. כאשר שואלים אותי איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נשלח אדם שלא היה מוכן למול את בנו, אז אני אומר, למה לדבר ככה על משה רבנו? כן, גם הוא לא רצה למול את בנו. זאת אומרת שיש כנראה איזשהו מוטיב חוזר בהיסטוריה העולמית. יצוין אגב שהמקדש שהרצל מדבר עליו, ואנחנו חוזרים לנושא המקדש, הוא די דומה למה שהרב חיים הירשנזון, שמתכתב עם הרב קוק באיגרות דלת, איגרת תפתף קוף צדי דלת למי שמעוניין, או שהיא איגרת למדהה במהדורה השנייה, כשהרב הירשנזון רוצה לבנות את בית המקדש כבר בתקופת המנדט הבריטי, והוא לא רוצה להקריב בו קורבנות, משום שזה כבר לא מתאים לתרבות בזמננו. הרב קוק עונה לו, לא, עד רבה, אני לא מעוניין לבנות את בית המקדש עכשיו, בגלל שהעולם עוד לא מוכן לזה, צריך בשביל זה רוח הקודש או נבואה, אבל כאשר יבוא הזמן, אנחנו, התרבות תתעלה עד כדי ההבנה של הערך של הקורבנות, ואז לא יהיה לנו כל קושי, ולא נצטרך להתחשב בהערות של אומות העולם על הדבר הזה. ואז הרב קוק כותב דווקא, וזה מאוד מעניין, החיבור פה בין התזה של הרב הירשנזון לבין זו של הרב קוק, שעל זה הרצל ניבא ולא ידע מה ניבא, כשהציע לבנות בירושלים בית גדול, שהוא קרא לו בית המקדש, אבל שהוא בעצם סוג של בית כנסת גדול, איזה טמפל גדול, שבאמת אנחנו צריכים לשאוף לבנות אותו, איזה בית כנסת מרכזי שישמש כמרכז דתי לעם ישראל כולו, אבל גם לעולם כולו. אני רוצה לומר שזה שהרצל כל כך רצה לבנות את בית המקדש, הדבר הזה מהווה ראיה לכך שהוא היה בעל תשובה אמיתי. הרי מה יכול להיות חטאו של הרצל? הרי הוא לא היה אדם דתי, אדם דתי לא שייך לתשובה וחטא במובן הדתי של המילה. הוא כן שייך לתשובה וחטא במובן הלאומי. הרי בצעירותו, הרצל חשב שהפתרון של בעיית האנטישמיות תבוא על ידי התנצרות המונית. מה זאת אומרת התנצרות המונית? באותם הימים אין הכוונה בכלל במובן הדתי. המילה, לעבור איזשהו טקס שמהווה כרטיס כניסה לתרבות האירופאית הליברלית. ובסוף הוא חזר בתשובה מזה. במובן הזה הרצל הוא אדם שבמקום שצדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בעלי תשובה עומדים. כלומר, הרצל מהווה בעצם דגם של בעל התשובה האולטימטיבי, שחזר בתשובה מן הקוסמופוליטיות המתבוללת, חזר בתשובה אל הלאומיות של עמו. והלכה מפורשת היא אצל חזל, שלא מזכירים, זה איסור דאורייתא, לפי חלק מהדעות, יש איסור להזכיר לבעל תשובה את חטאיו הראשונים. עד רבה, יש לנו להתגאות בכך, שבעל תשובה הוא זה שבעצם יזם את הגאולה, ובזה מתקיימים דברי הרמב״ם, שלקוחים מהגמרא, שאין ישראל נגלים אלא בתשובה, אכן, התשובה של הרצל היא זו שפתחה את כל התהליך המדיני של שיבת ציון. לפני כן, היו הרבה מאוד רעיונות, שיבת, מה שנקרא, מבשרי הציונות וכדומה, אבל הרעיון של הקמת ישות מדינית, פוליטית, שבאה במגע עם המעצמות, הדבר הזה היה חידוש של אותו בעל תשובה נפלא, שהתאספנו לכבודו היום הזה. תודה רבה, ושיהיה לנו יורצייט שמח.